ואני מתחילה עכשיו לעבוד על לחשוב על אחרים ופתאום לתת לאחרים, יכול להיות לי מה? כל אחד, יש אנשים שבשבילנו לתת לאחרים זה הדבר הכי כיף. אבל אם אתה אגואיסט ואתה עובד על זה, אז לתת לאחרים זה מה מבחינתך? ואם אני עכשיו עובדת על צניעות ולהתחיל להתלבש בצניעות, או להפסיק לראות סדרה מסוימת, או להפסיק לקרוא ספרים מסוימים, כל אחת ומה שהיא מתמודדת, או בשמירת נגיעה, תודה רבה. אז כן, זה יכול להיות מר. כל שינוי יכול להיות מר, ויכול להיות מדהים. אם הוא מדהים וישר הולך לי על ההתחלה, מצוין, אבל זה לא המצב הרגיל. המצב הרגיל הוא שלעשות שינוי מהרגל זה קשה. וראינו שזה קשה בהרגל פיזי. הרגל פיזי יכול להיות שאני מחליטה לרוץ ממחר כל יום 2 קילומטרים. הרגל פיזי יכול להיות שינוי שעת ההשכמה שלי בבוקר. הרגל פיזי יכול להיות המון דברים. לשנות הרגל פיזי זה קשה. ואמרנו שלשנות הרגל רוחני זה קשה עוד יותר. כי היכולת שלי לשלוט בצד הרוחני היא יותר נמוכה. ולכן, אם אני רגילה לחשוב מחשבות של גאוותן, כמו למשל, שאני צריכה שכל היום יראו אותי ויראו, ושאני אהיה במרכז וכדומה, פתאום לעבוד על זה, שזה לא יהיה המחשבה שלי, או שזה לא יהיה הרצון שלי, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו לא מספיק נותנים כבוד למושג הרגל. יש ספר שבעולם האימון הוא מאוד מאוד מוצלח, קוראים לו הרגלים אטומיים. מכירות את הספר? שמעתם עליו? לא. הספר מדבר, ואני חושבת שהוא ממש מתאים פה לדברי הרב, על זה שהרבה פעמים אנשים הם מסמנים מטרות במקום לסמן שינוי הרגל. למה אנשים יורדים במשקל ואז מחזירים? כי יש להם מטרה, לחתונה של הבת שלי אני יורדת 30 קילו. אוקיי, עברה החתונה ואז? הלאה בבעלה. היה לי מטרה. אנשים לא עובדים על שינוי הרגל. ולכן, יכול להיות שירד 30 קילו, זה ככה דרך אגב לאחרנית שלי. ירדה 40 קילו, החזירה 50. לקח לה שנה וחצי לרדת 40 קילו האלה. אבל היא הייתה נורא נורא ממוקדת. היה לה מטרה מאוד ברורה. ובסוף הגוף צריך שיכבדו אותו. במשך שנה וחצי התעללה בגוף שלה, אכלה כמעט רק גמבה וגזר. הגיעה לכמעט אנורקסיה, האצבעות שלה היו כתומות, כי רק גמבה וגזר פחות או יותר יכלה, והגוף הרגיש נפגד, וברגע שקצת משחררים, הגוף תובע את שלו. אי אפשר להציב רק מטרות, צריך להציב שיטה, צריך להציב הרגל. אם במקום מטרה היא הייתה מציבה שינוי תזונה כאורח חיים, אז אולי זה היה לוקח לה יותר זמן משנה וחצי, אבל היא לא הייתה מחזירה את ה-50 קילו האלה. זה היה לאורך החיים. אנחנו לא צריכים להיות עסוקים בסימון מטרות, אלא בשינוי הרגלים. וסימון המטרה הוא טוב כדי לעודד לי את ההרגל. כי אני אומרת, וואי, איזה כיף, יש לי נון צדיק כזה, יש לי נון צדיק כזה, יש לי נון צדיק כזה, לראות שהתקדמתי. אומר הרב, הרבה פעמים אנחנו לא מספיק מעריכים הרגל. לא מספיק מעריכים את הקושי בלשנות הרגל, ואנחנו לא נערכים למערכה. זה נראה לי שזה יהיה בקטנה, כמו שאומר בתחילת הפסקה, שלום שלום, אבל זה לא שלום שלום, זה עבודה. הבעיה, שלי, אני רוצה לראות את המשפט, תעזרו לי למצוא את המשפט. כן. אמרתי, פרק ב' פסקה א'. אני מחפשת רגע משפט מאוד מאוד ספציפי כדי שיהיה לכם ברור. טוב, אני אגיע לזה בהמשך הפסקה, אז זה יהיה יותר ברור. טוב, אז אני ממשיכה מהמשפט. על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. מי שיש לה את ההוצאה הזאת, אז זה שורה רביעית מלמטה. אוקיי? זה בעצם, אנחנו בפרק בפסקה א', בפסקה השנייה. על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. מי מצאה? אוקיי? מי מצא את זה בהוצאה אחרת ויכולה לעזור למי שיש לה את ההוצאה הזאת? מה זה? באיזה? תראי בבקשה את ההוצאה שלך. בהוצאה הזאת, תראו את הגרדרים הגבוה הזה בעמוד.
כדי שמה?
תביא, אני אעזור. רוצה להביא לי?
מצאת,
אז תגידי לה.
ב-95, בשורה השנייה.
טוב, יש? אז כולנו מצאנו? או שיש עוד הצעות שלא זה? אז ככה, על כן, צריך ליישב דעתו הרבה, ולהשקיט את מידותיו, ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו, ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי. אדם צריך לתת לעצמו תנאי תמיכה לתהליך. דיברנו על זה הרבה כבר בפסקה ג', אם אני עובדת על להתלבש בצניעות, אני לא אסתובב בחברה שכל היום ילגו לי, מה נהיית לנו דעוסית? אני אתן לעצמי תנאי תמיכה, כי בתחילת התהליך אני עוד לא שלמה. כשאני ארגיש שלמה, אני אוכל לחזור גם לחברה שאולי מסתלבטת עליי. ואולי אם החברה הזאת תראה שאני שלמה, היא גם לא תסתלבט עליי. וזו עבודה מאוד מאוד חשובה, לתת לעצמי תנאי תמיכה. סיפרתי לכם על הבת שלי שהייתה חולה בברונכיוליטיס? לא? היא הייתה תינוקת בת 4 חודשים, אמרו לי, לא, זה הבן שלי, יש לי הרבה סיפורים. ואז אמרו לי, את חייבת ללכת לחדר מיון, היא צריכה אשפוז. אז אמרתי, מה אשפוז? כולו וירוס. אז אמרו לי, כן, כולו וירוס, רק מה הווירוס הזה עושה? הוא מוריד את רמת הסטורציה. רמת הסטורציה זה רמת החמצן בדם, שזה משהו מאוד מאוד מסוכן. אז שאלתי, אז מה יעשו לה בבית חולים? אז אמרו לי, יתנו לה חמצן, כדי שאם הסטורציה תרד, בעצם יתנו חמצן וזה יעלה. אין איך לטפל בווירוס, נכון? כידוע, לווירוס אין תרופה, לחיידק יש תרופה, זה אנטיביוטיקה, לווירוס אין. אז מה עושים? נותנים לילדה תנאי תמיכה כדי שהיא לא תמות מההשלכות של הווירוס, לא מהווירוס. כי אם הווירוס מוריד חמצן בדם, אז אפשר למות מירידת החמצן בדם. אז כל מה שעושים זה תנאי תמיכה עד יעבור זמן. הווירוס הזה עובר אחרי 4 ימים, כל מה שצריך לעשות זה לחבר את הבן אדם לחמצן 4 ימים, וזה עובר. אז זה לא טיפול, אבל זה לאפשר שאנחנו נצלח את התקופה הזאת בשלום. זה תנאי תמיכה. תנאי תמיכה זה לא העבודה. העבודה זה מה שאנחנו עושים. זה הרצון, זה הלמידה, זה עבודת הנפש. אבל כן, אני צריכה לתת לעצמי תנאי תמיכה. באיזה סביבה אני יכולה לעשות את העבודה הזאת? אם אני מחליטה לא לדבר לשון הרע, זה לא יכול להיות בסביבה שבה כל היום גוררים אותי לשם. עכשיו, אם גוררים אותי לשם, כנראה אני עוד לא שלמה עם זה, אז אני נותנת לעצמי תנאי תמיכה שתקופה, עד שאני ארגיש שברור לי שאני לא אגיד לשון הרע. או אם אני יודעת שיש נושא שיחה, שקבוע כשאני מדברת עם אמא שלי עליו, זה גורם לי להתפוצץ. רק הנושא שיחה הזה הוא נפיץ, ואני כיבוד הורים מפה והלאה. אז התנאי תמיכה שלי מה היו? מה היו? על הנושא הזה אני לא מדברת. גם אם חשוב לי, גם אם צריכה לקבל החלטות שנייה, רגע. עד שאני ארגיש שאני יכולה לכבד את אמא שלי גם בנושאים נפיצים. אוקיי? זה נשמע פשוט, זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. אנחנו נראה בסוף הפסקה שהרב קורא לזה סוג של להיכנס לטבע. כאילו נוח, נכון? היה מבול. היה צריך להיכנס לטבע כדי לשמור עליו, שהוא לא יתבע מהמבול. ואז מה הוא שולח? את מי שולח נוח כדי לבדוק אם כבר אין מבול? את מי? נכון, אתה עורף, אתה יונה. למה הוא לא שולח עכבר? כי מה? צריך מישהו שמה? שיכול לעוף. כלומר, הוא בודק במקום שבו מרחב הפגיעה זה נמוך. ככה אני נכנסת לטבעה ואני בודקת אחר כך במקום שמרחב הפגיעה נמוך אם אני יכולה לצאת משם. ועוד פעם, טבעה זה לא חייב להיות דרמה, זה לא חייב להיות קיצוניות, זה יכול להיות רק נושא שיחה. אבל אני עוזרת לעצמי בתהליך. בתרבות המערבית אנחנו כל היום רגילים להתנגחות חזיתית. מה זאת אומרת? תבדקי שאת חזקה, דווקא תתמודדי. לפעמים אמרנו, ההתמודדות הנכונה זה לברוח מההתמודדות, לא לחינם, לבחור ולברוח, זה אותם אותיות. לפעמים זה נכון, לבחור, לברוח. למה? כי איך אומרים? אני עכשיו לא נמצאת פה, אבל אני אוכל לחזור לחזית. כאילו להפסיד את הקרב ונצח את המלחמה. אוקיי, אז אני לא מתמודדת לכאורה, אבל זו התמודדות מאוד גדולה. לתת לעצמי תנאי תמיכה, זאת התמודדות משמעותית. שאלות? עד פה?
תנאי תמיכה זה מה שאני לא מתקרבת לזה?
למשל.
נגיד אם אני...
מה שבשפה של הרב, להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותנו, מכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, מה שמפעיל אותי ומוציא ממני לא טוב.
נגיד אם אני רוצה לעבוד על איזה מידה כלשהי, נגיד לא לדבר על לשון הרע, ואני יודעת שיש לי חברות שאני נמצאת איתם, אני מדברת ומרחלת כפליים. זאת אומרת, להתרחק מהם בתקופה הזאת?
זה יכול להיות להתרחק מהם. עוד פעם, זה אני מחוזרת לפסקה ג' סור מרע בינה. זה יכול להיות להתרחק מהם, זה יכול להיות לדבר איתם, להגיד להם, תשמעו, אני עובדת עכשיו על לשון הרע, אני צריכה שתעזרו לי. לא תמיד המוצא שלי להתרחק הוא מוצא אחרון. בסדר? זה לא הדבר הראשון שאני אעשה. אם אני יכולה לפתוח איתם, עם חברות טובות כאלה, אני אגיד להם, נשמות, אני עובדת עכשיו על לשון הרע, בואו תעזרו לי. אני עכשיו לא באה לחנך אותם, בואו תעבדו אתם על לשון הרע, בואו תעזרו לי. אתה יודע, אם זה חברות כאלה שאפשר לדבר איתם, סבבה.
אז ההתרחקות כחלק מהתהליך.
בדיוק. עכשיו, ההתרחקות היא תנאי תמיכה, היא החמצן בדוגמה של הווירוס. אתה יודע?
זה
מרגיש שקצת
לא
פרקטי. למה?
אם אני עכשיו באמת רוצה לעבוד על
לשון
הרע.
מצל תעשי.
אני לא יכולה לבוא לחברות שלי,
אז יכול להיות שאת באמת, באמת יכול להיות שהפרקטיקה אצלך זה כן להתרחק מהם. אם אצלך זה לא פרקטי להגיד להם, אז מה את יכולה?
לא יודעת.
במילים אחרות את אומרת יש לי בעיה והיא לא פתירה.
לא, היא פתירה?
איך היא פתירה? מה הפתרון?
אולי אני יכולה להביא וללכת או משהו.
מצוין, אז מתי פתרון? זה כן פרקטי לך? הם מדברות לשון הרע, עכשיו תקומי, תלכי, זה פרקטי?
לא דווקא כאילו נגיד לשון הרע, אבל נגיד את עובדת על לידת. ניקח מידה, עצבנות, סבבה? ואת רואה, את יודעת שיש לך סיטואציות ששם העצבים שלך עולים כפליים. הכעס שלך כלפי אנשים, את מתעצבנת שם. את יוצאת מהקן שלך. אז ברגע הזה, שאת יודעת שהרגע הזה מתקרב, פשוט תתרחקי ממנו. את יודעת שבנקודה הזאת לעמוד, שנפגשים שתי הסיטואציות האלה ביחד, קורה התפרצות, קורה מה שעומד לך עליי, אז לדעת לא להגיע לנקודה הזאת, להתרחק מהנקודה הזאת.
אני אמרתי שזה לא פשוט. יש הבדל דרך אגב בין להגיד לא פשוט ללא מעשי. לא, לא פשוט, זה ברור שזה לא פשוט. אבל כל הפואנטה היא, האם אני מאפשרת לחיים שלי לזרום ומה שיוצא אני מרוצה, או לא, אני מנהלת את החיים שלי וחשוב לי לאן הם יגיעו. כאילו, אוקיי, אני מעדיפה לא לדבר לשון הרע, אבל אם יצא לשון הרע, לא נורא.
אוקיי, סבבה, חבר הטובות שלי, נגיד, זרמתי. אבל נגיד עוד כמה שנים, בעזרת השם, מי שהגיעה למוסד כזה או אחר של העבודה שלה, יש שם כאלה וכאלה וכאלה ובנים ובנות וכזה וכזה. מה? זה לא...
תרגמי את ה...
התרגמות שלך, הדתיות האלה...
ואז מה האופציות?
אני לא יודעת מה האופציות. אני שואלת מה עושים.
מה עושים? פה, שאלה טובה. מה עושים? אבל את צריכה אולי להסביר יותר, כי אני ראיתי את הבעות שלך, אבל לא כולם. אז מה הסיטואציה? תסבירי מה הסיטואציה.
אני לא יודעת.
זאת שאלה מהבועה. זאת לא סיטואציה, זאת שאלת המאה. רגע, זה כבר שאלה אחרת. בואי תדעי את הסיטואציה שלך.
מה?
לא, היא אמרה סיטואציה ספציפית, עבודה, לדע, בואי, תספרי, תתייעצי, יש לך פה חוכמת ההמונים. מה השאלה? רגע, בואו נחשוב יחד, הן יודעות, הרב ענה עכשיו. הן יודעות בעזרת הרב, בואי, מה הסיטואציה?
את הולכת... שהיא קצת פחות תומכת ואין לך ממש איך לצאת ממנה.
איך לצאת ממה? ממה את רוצה לצאת? את רוצה לצאת מלשון הרע? בואי תהיה ממוקדת.
נגיד, סבבה.
לא, רק שנייה, המיקוד הוא חשוב, כי אם אני לא יודעת על מה אני מדברת, היכולת שלי לעבוד מאוד נמוכה.
יש, ברוך השם, הרבה דברים. אבל נגיד לשון הרע.
אז בואי תהיה ממוקדת. אני רוצה לעבוד על לשון הרע, ואני עובדת בסביבת חדר מורים שבה כל היום רכלים על התלמידים.
לא חדר מורים.
אז איפה?
נגיד, משרד
עורכי דין. משרד עורכי דין, כל היום מתלכלכים שם. מה היא עושה?
לא חייב להשתהיה בכל סביבה, כאילו... לא, לא רוצה לדבר שלנו, עד את הדברים. השיח את יכולה להגיד, את יכולה להגיד, השיח הזה לא מתאים. זה לא מתאים בכלל, זה
לא, אבל יש גם אנשים חילונים שלא מבינים את השיח הזה, הכל בסדר.
גם אנשים חילונים מבינים שלהתלכלך על מישהו זה
לא יכול. לא, אבל לא כולם מבינים, וגם לא כולם מעניין אותם. גם הדתיים יש כאלה שזה לא מעניין אותם, שחילתם סבא יש לשון הרב, זה לא מעניין אותם, זה גם שבא לי. הכל בסדר, ותמיד באחרים של ציוד כזאת, אני לא יכולה פשוט תמיד להשתמש בכל שיחה, את יכולה להיות במרכז העניינים.
אז יש פה הצעה ראשונה. הצעה הראשונה זה אל תקחי דברים גורפים, נקודתית, מדברים, תלכי. בנו? רגע, הבנו את ההצעה? מקבלת או לא מקבלת? זה דבר אחר. סבבה, עוד הצעה. צריך לעבוד קשה לרצות אותה.
אני ממש לא אומרת, זה קצת מסוימות שכל המערכים, כשאתה אומר, אני לא אומרת עכשיו, תנדיד את עצמך מהחברה, אני לא מתנדיד את עצמי, לא לנדוד את עצמך מהחברה, להתייחס יפה, וגם כמו שאמרתי אמרה עכשיו, הם רואים שללכת בן אדם זה לא דבר ש... זאת אומרת, כאילו, וואלה, אני לא זה... מסבירה להם למה את לא מוכנה עם השיח הזה, למה את כמה דורכת, ובאמת אנשים מעריכים את זה שפרתי, לדעתי.
אז את אומרת, לא לעשות התחמקות מקומית, לפתוח, להגיד, לא מתאים לי.
אבל
זה צריך
להגיד.
לא, הבנתי
אותך,
את
הצעה?
לא,
זאת שאלה
טוב.
זה
הצעה לא מתאים. לא, היא לא אמרה להתאים,
לא,
היא אמרה להתאים.
לא,
אמרתי,
אתם אומרים.
לי זה לא מתאים.
אני לא מאמינה,
אני חושבת
שזה נכון, לכן אני גם דורכת, אני לא רוצה לפגוע בחיים מישהו, אבל להרבה
אנשים גם,
אוקיי.
זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי.
ואז, לא הבנתי, אבל אדם שאתה לא יכול מה?
שאתה לא יכול בשולחן
שבת להעיד. את לא יכולה להעיד.
וגם אסור לנו לקבל השנה.
אוקיי, אז במצבים מאוד קיצוניים, שאי אפשר להעיר, ואי אפשר לקום, ואי אפשר ללכת, ואי אפשר, ואי אפשר, ואי אפשר, אז אפשר, העצה האחרונה, אומר החפץ חיים, זה לא לקבל בלב. אבל אני לא הולכת לשם דבר ראשון, כי בסוף את שומעת, שומעת, שומעת. אז רק בסיטואציות כאלה, אומר לנו החפץ חיים, תקבלי על עצמך שאת לא מקבלת מה שאומרים. עכשיו, לא משנה מה תקבלי או לא תקבלי, דבר אחד חשוב. תבחרי אם את מעוניינת להיות כזאת שמנהלת את החיים, אני חוזרת למשפט, או מגיעה להם איכשהו. מבינה? יש מציאויות שאולי אני לא אעבוד, יש מקומות שאני לא אעבוד בהם. תדע? אני אומרת, אני הולכת מהכי קיצוני והכי פרקטי. יש מקומות, סליחה, לא עובדת בהם. הגיעו אליי איזה מוסד להביא בנות שירות לאומי. במקום עם צרכים מיוחדים, שבה בת צריכה לקלח את האנשים עם צרכים מיוחדים, כולל גברים, סליחה, אמרתי, לא מוכנה. כמו שאני אומרת, לא צבא, אני אומרת, לא לכם, לא כל שירות לאומי קדוש. תמצאו לכם שלשינים. שבה תקלח בחור, אז מה אם הוא עם צרכים מיוחדים? אז מה אם הוא צמח מצידי? למה בת צריכה לעשות דבר כזה? לא. יש דברים שאני אומרת לא. זה ככה במילמעלה. ככל שנכנסים לרזולוציות יותר ויותר ויותר גבוהות, אז נכון, לפעמים אני לא אגיד כלום, אני פשוט אתחמק, אני אכין קפה, ואם זו סיטואציה עם אנשים שיש להם שפה, ושאני חוזרת ונפגש איתם, אני אפתח. תלוי בסיטואציה. לא עם כל בן אדם אני אפתח. בן אדם שאני רואה אותו חד פעמי, אני עכשיו לא באה... אם אני רואה אותו חד פעמי, אז חד פעמית, אני אעשה משהו אחר. כשהייתי נערה והייתי צריכה חד פעמית ללחוץ יד, אז חד פעמי, החזקתי כוס תה ביד, מה נעשות? כשזה אנשים יותר שאת איזה, ואת פוגשת אותם הרבה, ואת צריכה לדבר על זה, זה סיפור אחר. אבל האופציה שאני לא רוצה שתיקחו, זה שמה שיצא יצא נראה. זה אופציה לא טובה. או כמו בשפה שהרב אומר, כל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, סבבה, הכל יהיה סבבה. זה אני לא רוצה שתבחרו. לא משנה מה תבחרו, אבל תבחרו. אל תהיו כזה, סבבה מה שיצא. כי לפעמים יוצאים דברים לא טובים. אם אני לא מנהלת את עצמי, אני או מנהלת או מנוהלת, אין אופציה אחרת. כדאי להיות מנהלת של החיים שלי, ולא מנוהלת על ידי סיטואציות. אתה מה?
אתה קטן בתוך סיטואציה.
לא, את גדולה, את גדולה מאוד.
זה מה כיף להגיד, כאילו,
אנחנו
יושבים פה בבית מדרש, והכל
טוב,
יאללה, אהבת המידות,
זה צורת הרחנו. נכון.
זה לא.
זה לא בטח. אז תקחי. אז את.
לא, אני רוצה...
אז את היא במקום של מה שיוצא, אני מרוצה, יצא לשון הרע סבבה, יצא זה סבבה, יצא כי אני לא יכולה, גדולה, אני קטנה.
זה לא. לא, אני לא...
זה נראה לך יותר מוצלח?
לא,
או
שלא.
אז מה את נראה?
אבל כאילו... זה נראה לי פשוט קצת תלוש, כאילו.
אז מה לא תלוש? מה בשבילך לא תלוש? מה בשבילך לא תלוש?
אני לא יודעת, אני עדיין שואלת, אני כאילו... אני נזרה דמיין עוד כמה שנים, אני אומרת...
אז אני רוצה להגיד לך שאת לא קטנה, את גדולה מאוד ואת מסוגלת להרבה יותר ממה שאת חושבת. כן, ואת מסוגלת לצאת מסיטואציות, הסיטואציות לא... את הבן אדם הבכירי בתוך הסיטואציה. לא כל סיטואציה את בוחרת מה תהיה הסיטואציה, אבל בכל סיטואציה את בוחרת מה את תהיה בסיטואציה. זה לא חשוב מה קורה לך, זה חשוב מה את עושה עם זה. ויכולת לקרוא לך מלא מלא דברים. ויכולים להיות לך מלא סיטואציות בחיים, ותפגשים מלא אנשים. ואת לא שולטת בזה, אבל את תמיד שולטת במה את עושה בתוך הסיטואציה.
מה אני עושה? סבבה, אני מוצאת חן בעיני אלוקים, אבל אני צריכה למצוא חן בעיני אלוקים ואדם.
יפה, אז תעשי את זה בדרך שתמצא חן בעיני אלוקים ואדם. ולמצוא חן בעיני אלוקים ואדם, זה לא אומר שבדיוק...
כן, כן.
לא, לא.
אז מה, אלוהי
חברי?
מה קשור?
מה המרמן
שלי כדי להיות חבר
חברה שלהם?
כן,
במי כן,
ברור שמה. לא. לא?
ממש לא. ונראה לי
יש לה חברות?
לי לא.
כן.
אבל זה לא...
מי חברה שלה? יופי. סבבה.
אבל זה לא אותו דבר, אנחנו פה מדרשיסטיות.
לא, אבל
זאת
באמת
איתו.
מדרשיסטיות זה מאוד קשה. בהקשרים. כי הדרישה מאוד גבוהה. לפעמים בחוץ יותר קל מסיר לחץ של 50 בנות.
למה? יש יותר איפה?
יש מרחב. את לא עם 50 בנות, את איתן בשיעור, בהפסקה, בחדר, הסיטואציה שלכם היא מאוד מורכבת.
נכון.
מאוד מורכבת. בואו. זה לא שאתם רק בספרים, אתם בשיא ההתמודדויות. בואי. אם אתם מצליחות בחברה פה, בעזרת השם, דווקא בחוץ יותר קל. את רואה את האנשים בחדר מורים, או בחדר הייטק, או במשרד עורכי דין, והולכת הביתה, יותר קל.
אבל את לא באה בשביל להיות והולכת הביתה.
למה? לא, את רוצה לישון שם? נכון.
לא.
מה לא, נכון, היא מעכבת השיעור, אבל זה עיכוב חשוב. לא, אבל היא מעכבת השיעור, רגע. את מעכבת השיעור, אבל אני מאפשרת את זה, כי זה עיכוב חשוב. לא, את רואה, אם הייתי רוצה לחתוך הייתי עושה, זה לא תחכה לישור שלך.
זה לא אותו דבר
פשוט. ברור, לא אותו דבר, שום מציאות היא לא אותו דבר. אבל אני רוצה שאני חוזרת על העיקרון כמו מנטרה, אני כאילו לא מבינה מה את אומרת, אבלה אני, בסדר? חוזרת על אותו משפט, ברור שאני מבינה. אני חוזרת על אותו משפט כי אני רוצה להגיד לך שנכון, זה קשה, זה מורכב, זה מה שאת רוצה. דרך אגב, המילה מורכב היא מילה נורא מסוכנת. נורא
מסוכן.
אני אסביר לכם למה. מה אומרים לכם כל השנה? אני רוצה להגיד לכם למה היא מילה מסוכנת. תארו לעצמכם שאת מתקשרת לברר על בחור, אומרים לך הבחור מורכב. מה את עושה? הולכת. למה את הולכת? למה את הולכת? כי מה? יפה, לכן המילה מורכב. אם אומרים לך, תקשיבי, הבחור מקסים, אבל, ואומרים לך זה משהו ספציפי, ולכולנו יש חסרונות, את עושה מחירים רווחים, שוקלת, מתאים לך להיפגש עם הבחור הזה, למרות החיסרון, אבל אם אומרים לך שהוא מורכב, את לא יודעת מה את מתמודדת. כשאנחנו אומרים מציאות מורכבת, זה שווה, אני מנוטרלת ולהתמודד עם הבעיה. אוקיי? אני לא רוצה להגיד מורכב, לא כי אני לא מבינה שהחיים מורכבים, אלא כי המילה הזאת מנטרלת אותי מלהתמודד. כאילו מורכב? מה אני אעשה עם מורכב? קשה בזה, יש פה מישהו עקשן כזה, יש פה מישהו... מה, ולי אין חסרונות? ברור. אז השאלה, רוצה להתמודד עם החיסרון או לא? אני בסיטואציה... במפעל הייטק יכולה להתמודד עם הסיטואציה הספציפית הזאת, הזאת, הזאת והזאת. אבל אם זה מורכב, אין לי מאיפה להתחיל. אז החיים הם מורכבים, אבל אני לא אומרת שהם מורכבים כי אנחנו יכולים להתמודד איתם. אני לא רוצה לנטרל אפשרות. עכשיו, אני לא נותנת לך את כל האופציות שבעולם. אם יהיה ככה, תעשי ככה. אם יהיה ככה, תעשי ככה. אם יהיה ככה, תעשי ככה. לא. אני אומרת לך, קחי עיקרון. העיקרון, את מנהלת החיים שלך. עכשיו, בכל סיטואציה, תחשבי מה נכון לעשות. אני לא יכולה לדמיין את כל הסיטואציות שתתקלי בהן. נכון, נכון. כי אני לא רוצה שתסיימי רק את הבריכה הזאת. אני רוצה שתדעי לשחות. ויש כל מיני בריכות. יש בריכות עם מים נמוכים, יש בריכות עם מים עמוקים, ויש בריכות עם הערבולות. אני רוצה שתדעי לשחות גם בזאת וגם בזאת וגם בזאת. ולפעמים איך שוחים? לפעמים איך שוחים מהערבולת? איך? לא נכנסים אליה. איך צולחים מהערבולת? איך ידעתם? על זה סיפרתי לכם בטוח את הסיפור שלי. את הסיפור הזה לא סיפרתי לכם. אתם יודעת שהזיגרון שגרוע, זה, תעזרו לי. בנות, זה איך אמרת? זה טוב בתיאוריה. אז אני בעצמי, אני הייתי אחת כזאת, אני חולת מים. בסדר? ומה, כשבתקופתי לא היה כל כך הרבה חופים נפרדים, לא היה מודעות כמו שיש היום, הייתי הולכת בשתיים בלילה לים, חופשי, כאילו. חסרת אחריות, זה מה שקרה. יום אחד אני הולכת לים בחוף אשקלון.
לבד?
לבד. בעתיקות, כן, כי מה תעשי? כאילו... אני אומרת, החופים נפרדים, חופים זה, אז גם לא היו את הבגדי ים הצנועים האלה שאת עם חלוק, חלוק מבגד ים. בקיצור, אני הולכת, ועכשיו תקשיבו, אני נמצאת במים עד הגובה הזה. בגובה שלי, מה זה עד הגובה הזה? בואו. פתאום התחילה מערבולת. ומה אני אומרת לה, מה זה? כן, אני עומדת, התחילה מערבולת. כן, אני
יודעת.
כן. ומה אני אומרת לעצמי בראש? אני אומרת לעצמי, מירב, אל תזוזי. לא תזוזי, כאילו המערבולת, כמו שהיא באה, ככה היא תלך, אל תזוזי. זה אני אומרת בשכל. מה הגוף עושה? עכשיו, אני מנסה לתפוס את הידיים, ולא הולך לי. אני כאילו במערבולת, ואני לא, כאילו... ואני אומרת, לא, אל תזוזי, אל תזוזי. כי מה קורה לתנועה? התנועה בעצם... משקיע אותך בפנים. את כאילו את עושה ככה, ואז למה אומרים לא לזוז? כי כשאת עושה ככה, בעצם את יותר מחלחלת פנימה. כן.
אומרים לאחור, ועושים
לסלפנים, אומרים הרבה דברים. לא עובד. אוקיי? עכשיו, אם זה היה עובד, ואת מצליחה לא לזוז, אז באמת יוצאים מהמערבולת, זה נכון. כלומר, הטיפ הוא נכון, אבל מה? כשנותנים את הטיפ הזה, שוכחים שיש אינסטינקטים. והאינסטינקטים זה כשאת במים, לעשות ככה כדי לצוף. אלא מה? במערבולת זה הפוך. ואז הגעתי למסקנה נורא נורא חשובה, אבל הגעתי למסקנה הזאת אחרי המערבולת, כי כבר כשהייתי בשמע ישראל, כמו שהמערבולת הגיעה, ככה היא פשוט נעלמה. וחזרתי לעמוד במים וככה, כאילו את באיזה סרט בלהות שהוא בשנייה נעלם, ככה זה היה. עכשיו למה אני מספרת לכם את כל זה? מבחינתי המסר החשוב שם היה, שלפעמים יש לנו אינסטינקטים שנוגדים את החיים שלנו. וזה מאוד כואב, מאוד כואב להבין שלפעמים האינסטינקטים נוגדים את החיים. לכאורה האינסטינקט הוא בא לחיות אותך, אבל לא, הוא מנוגד. כי האינסטינקט הזה שבמים מציף אותך הוא אינסטינקט אמיתי, אלא מה? במערבולת זה לא. זה לא עובד במערבולת. מה שאני רוצה להגיד זה שהדרך הכי טובה לצלוח מערבולת זה לא להיכנס אליה. או להיכנס אליה במקום שיש לך תנאי צמיחה, מציל, עניינים. נכון, כי אינסטינקט לקפוא, אולי זה טוב לבעלי חיים במצבים מסוימים, בהסוואה וכולי, בני אדם פחות. דרך אגב, יש מצבים שהאינסטינקט לקפוא הוא כן אינסטינקט טוב. היו מחקרים שלמשל בחורה שהגיבה בקפיאה במצבים של אונס וכדומה, בסוף זה עזר לה, כי כשהיא קפאה, היא כאילו זה לא היא, זה מישהי אחרת. זה לא קרה. נכון, אבל אני אומרת, גם בקיפאון, נפשית יש נשים שזה עזר להם, כי זה אמרו, זה לא קרה לי, זה קרה למישהו אחרת. כאילו קפאתי, אני הייתי במקום אחר, זה לא אני.
יש כאלה גם שלא בכל.
אוקיי, אבל לענייננו, מה שאני רוצה להגיד זה בדיוק זה, מה שהוא אומר כאן. אני חוזרת על המשפט. להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן, וכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי. מערבולת לכל הדעות מגבירה התפעלות. לא, להיכנס למערבולות. אוקיי? או, אם את יודעת שיש סיכוי שאת במערבולת, תדאגי, שיהיה לך איך לצאת ממנה. דרך אגב, מה עושה מציל במערבולת? הוא מגיע עם חסקה שצף על, שעולף את הבן אדם על החסקה, מתערבל עם החסקה מעל המים. בסדר? זה אפשרי. אז העבודה שלנו באמת באמת, היא קודם כל להתבונן, לאן החיים שלנו הולכים. להחליט לאן אנחנו רוצים שהם ילכו. עכשיו, אנחנו באמת באמת לא אחראיות על הסיטואציות. אבל אני שוב, אני לא אומרת המציאות מורכבת. אני אומרת אני לא אחראית על הסיטואציות. אני כן אחראית איך אני אפעל בתוך הסיטואציה. וככל שאני אהיה מודעת לזה לפני הסיטואציה, הסיכוי שלי להצליח יותר גבוה. ואם אני באמת מגיעה לסיטואציה פעם ראשונה, באמת יותר מסובך, אבל אם אני קצת חושבת את זה קודם, ואתם צעירות, יותר קל לקנות הרגלים או לשנות הרגלים של 20 שנה מאשר של 50 ושל 70 שנה. זכיתם לפגוש את מוסר אביך בגיל צעיר. באמת. או שכן או שלא, בכמה סיטואציות של לשון הרע את מוצאת עצמך כן אומרת לשון הרע. כאילו זה לא שאנחנו צריכות לדמיין סיטואציות, את כבר בחיים 20 שנה. כן, אני לא צריכה לדמיין, זה קורה. אני מצליחה לצאת? מצוין. אם את מצליחה לצאת מהסיטואציות, ואת אומרת, אני בזמן אמת עובדת הכי טוב, סבבה? את לא צריכה טבע. אל תבואי, כאילו, עוד פעם, כמו שלא תקפצי, אם אנחנו בהמשך לדימויים על מים, כמו שלא תקפצי לבריכה אם את לא יודעת לשחות. אז למה את מגיעה לסיטואציה שאומרת, אין לי עוד כלים להתמודד בה? אם סיטואציות, מה שנקרא, נקרו בדרכי ואני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא אחראית על מה שאני לא יודעת. אני מדברת על סיטואציות שאני יודעת. אני יודעת בדיוק מה אני אעשה עם החברות האלה, איזה סרטים אני אראה איתה, מה יהיו נושא השיחה וכן הלאה. בסדר? אם אני לא יודעת, בסדר? פטור, מה שנקרא, אנוס רחמנא פטור. יש? טוב, אז אנחנו ממשיכות, ואני מסכימה שזה קשה. זה לא מורכב, זה קשה.
יש לי שאלה.
כן.
במסעת שרן אנחנו דווקא לומדים שההתמודדויות ודווקא המלחמות, זה הדבר שמקדם אותם.
נכון, זה בעצם את יודעת את השאלה.
מה?
שהמורכביות, בסוף ההתמודדויות יקדמו אותנו, ברור. אני מדברת על מציאות, זה לא שאת באמת יכולה שלא יהיו לך התמודדויות. אני מדברת על זה, התמודדויות. בדיוק, אז יש התמודדויות, שזה ההתמודדות, לא להיכנס אל זה. גם הרמח"ל יגיד את זה. גם הרמח"ל יגיד לך, תבואי, תלכי לשבת עם אנשים שאת יודעת שהם כל היום יגידו לשון הרע, ובואי תבחני את עצמך. אנחנו כל היום מתפללות, אל תביאנו לידי ניסיון. אז אנחנו נכנסים לידי ניסיון. אנחנו לא מתפללות, תביאנו לידי ניסיון ושנעמוד בו. מה אנחנו מתפללות? אל תביאנו לידי ניסיון. עוד שאלות? כן, ההקשר של הדבר הוא מרירות הסם, וזה פתחתי. האם אני מוכנה לתהליך שיכול להיות שיש בו מרירות? שינוי הרגל הוא מרירות. לא להיות בחברה זה יכול להיות מרירות. אלה הדגמות של המרירות הסם. הרצונות. אז אני צריכה כוח רצון מטורף כדי לשנות הרגל. כי בסוף, מה זה עבודת המידות? זה שינוי הרבה הגדלים קטנים. מה זה עבודה על הכעס? זה שינוי הרגלים להתפרץ על כל מה שלא נראה לי. כן, שינוי הרגלים כחלק מעבודת מידות. כי כל מידה בעצם יש המון 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 הרגלים קטנים. כן, וכדי לשנות הרגל טוב, כדי לשנות הרגל באופן שזה יהיה לאורך זמן ומשמעותי ואמיתי, אני צריכה בתחילת הדרך לתת לעצמי תנאי תמיכה. בסדר? עוד, אם פספסתם ככה את ההקשר, זה חשוב. אז אני ממשיכה. ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורט אותנו, מכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. כל פעם שאני אומרת, טוב, לא נורא, לשון הרע הזה, טוב, לא נורא, אז אני אראה סרט לא צנוע איתנו, מה אני איזה, טוב, אז אני אעשה ככה, טוב, אני אעשה ככה, טוב. בסוף עוד משהו קטן, ועוד, כמו שכל הרגל טוב הוא בונה בי מידה טובה, כל דבר רע, בסוף מקעקע בי משהו. מה זה טבעיים? אז השאלה שלך מצוינת, כי זה נכון תמיד בתחילת הדרך, נכון? בן אדם שעושה שינוי תזונה, אז בתחילת הדרך הוא אומר, מה? אני אוכל את זה ולא את זה, אני אוכל את זה ולא את זה. אם הוא כבר חצי שנה בתזונה הזאת, הוא לא שואל את עצמו כל יום מה הוא אוכל, נכון? כל דבר שהוא בתחילת הדרך הוא מלאכותי לנו. אני כששמעתי פעם ראשונה על איסור שמירת נגיעה, אני הייתי הולכת כל הזמן ככה, כאילו, באמת, דברים מזויים, כי... לא יודעת מה אני אעשה עם הידיו שלי, הייתי בחברה חילונית, כל היום כיפים, כל היום זה. הייתי הולכת ככה, מיליון כוסות, כל הזמן שנוסעים הביתה אני עם תיקים בשתי ידיים, לא על הגב. כי זה היה מלאכותי. אני עוד לא הרגשתי נוח עם השמירת נגיעה. היום, ברוך השם, אני לא צריכה כלום. בדרך אגב, אז הכיסוי ראש גם הרבה יותר פשוט. בא אליי פעם... באוניברסיטה אני לא אשכח, באחת ההרצאות, המרצה שאל משהו ועניתי. תקשיבו, זה היה איזה מחווה ג'נטלמנית בריטית, הוא כל כך התלהב, הוא בא אליי מהבמה לקהל ללחוץ לי את היד. תראו, מה אני עושה איתו עכשיו? פתאום הוא מסתכל לי, הצלה, הוא פתאום מסתכל לי על הכיסא ראש, הוא אומר, סליחה, וחזור. אמרתי, ברוך השם, כל הזמן אני צריכה להתנצל, סוף סוף מישהו אחר מתנצל. איזה כיף. כל הזמן הייתי צריכה להתנצל, כאילו בתור המרוקאית אני הייתי הסנובית, לא נותנת נשיקה לדודה הוא ולא לזה, כאילו איזה סנובית אני. פתאום הוא מתנצל. סבבה, לא אמרתי לו, אל תתנצל. מעולה, שיתנצל. מה זה? היה הרבה יותר מודעות, הרבה. אז לא היה מודעות בכלל, אבל הכיסוי ראש סימל משהו. ואני אומרת, מיום שהיה לי כיסוי ראש, נהיה לי חיים הרבה יותר פשוטים. הבנתי, כאילו אין הרבה דברים שהבנתי בחיים, כמו למה צריך כיסוי ראש. באמת, כל החתונות, כל הדדים המרוקאית, את יודעת כמה חתונות לא הלכתי רק בגלל זה, כי זה היה לי מלאכותי. אבל כשזה נהיה חלק ממני, וכשנהיה לי כיסוי ראש בכלל, אף אחד לא התעסק איתי. אבל נכון, כשמשהו מלאכותי, אז אין זרימה. אבל כל דבר מלאכותי נהיה טבעי. מה יותר מלאכותי מפגישה ראשונה, תגידי לי? מה עשית בשירות לאומי? כמה אפשר לענות על השאלה הזאת? למה באת דווקא למדרשה הזאת? כאילו, את יודעת בדיוק מה ישאלו. יש יותר מלאכותי מזה. אבל בסוף זה הבן אדם שהכי קרוב אלייך בחיים. הרבה מאוד דברים הכי טבעיים, הכי זורמים, מתחילים עם מלאכותיות. אבל אם לא נתחיל את הצעד המלאכותי, זה גם לא יהיה טבעי. אם לא באופן מלאכותי אני אפסיק לדבר לשון הרע, זה אף פעם לא יהיה טבעי. אם לא באופן מלאכותי אני אתחיל להתלבש בצניעות, זה אף פעם לא יהיה טבעי. הדרך לטבעיות מגיעה דרך תקופות מלאכותיות. וזה מרירות הסם, להיות קצת מלאכותית. אנחנו כל פעם נותנים עוד דוגמה למה זה הסם אמר. בהתחלה כשהוא היה תיאורטית, תרופה מרה, סבבה, אני סותם את האף לו ככה. לא, לפעמים זה התרופה המרה, להרגיש כזאת מלאכותית. וכל מי שפגישה ראשונה הייתה לה דיכאון, יכולה להבין מה זה מרירות הסם. בואי, כאילו. עוד?
מה זה
הרגל? אני לא רוצה לייפות. משהו קשה.
ויכול
להיות שדרך פגישה ראשונה תהיה מהממת. אני חוזרת, הרבה סמים מתוקים ישנם. זה יכול להיות הכי מתוק שבעולם, אבל אני רוצה שתהיי מוכנה לעבור את זה גם אם זה לא כזה מתוק. גם אתה אומר, מה זה אין לי סבלנות שספר לו מה עשיתי בשירות הלאומי. אבל לאט לאט הוא הופך להיות הבן אדם הכי קרוב אלייך והכי משמעותי לך בחיים והכי טבעי לך בחיים. או שהוא יעלה כיתה אך לא בבית ספרנו. יש עוד שאלות? אז אתם מלאט לך מבינות הדגמות של מרירויות הסם. אבל באמת, זה יכול להיות בסוף הכי מתוק שבעולם, בעזרת השם. אבל זה לא חייב להיות. כלומר, אם זה לא מתוק על ההתחלה, זה לא אומר שזה לא. בסדר? כי זה בדיוק הרבה הרבה דברים נורא משמעותיים ונורא אמיתיים, מתחילים מקושי ומהתמודדות. אם זה נורא והיום, תברכי. אבל אם זה לא מתוק, לאט לאט. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת, בכל דרכי התיקון, שיראה בעין שכלו כפי מה שיאות לתכונתו. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו, שיוכלו להתקיים בתארן וקדושתן גם בעסקור עם בני אדם ודרכי העולם, והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. לא מספיק שכל. כשאני לומדת דברים, וזה אני ממש מסכימה איתך שבתיאוריה הכל נשמע טוב, כי זה לא מספיק לעבוד על זה רק בשכל. אני צריכה לעבוד על זה גם בלב, גם ברצון. כי אם זה רק בשכל, אז זה מנותק. זה כמו הפקולטה לתלמוד באוניברסיטה העברית, שיש שם אנשים שיודעים גמרא יותר מהרבה אנשים תורניים. ובכל זאת, זה לא קשור לחיים שלהם. אם אני רק בשכל, זה לא עובד. לעורר את הרצון, להתפלל על זה. גם לדמיין מה יכול לעזור לי. למשל, אחד הדברים שעוזרים לנו, זה מחירים ורווחים. אם אני אומרת, אוקיי, אני רוצה לעבוד על מידה מסוימת, מה יעורר אצלי את הרצון? שאני אראה איזה מחירים אני משלמת על ההתנהלות שלי היום, איזה רווחים אני ארוויח אם אני אתקן את זה, זה מעורר את הרצון. אז לא מספיק רק שכל. והוא אומר את זה במפורש בפסקה הבאה. והנה כוח הרצון המעשי מקבל הדרכתו מאת השכל. עוד פעם, כוח רצון עם שכל, לא רק שכל לבד. מכל מקום, אם יהיה האדם בעל רצון טוב מעיקרו, או שהרגיל עצמו בעצת חכמים לפעול הטוב, אז יהיו פעולותיו טובות וגדולות מערכן מאוד, ויוכל להצמיח ישועה ותהילה. יש תחומים בחיים שזה באמת זורם. לא על כל דבר אני צריכה לעבוד. יש דברים ברוך השם שזורמים לי בקלות. תנו לי דוגמה למשהו שזורם לכם בקלות, שאולי למישהו אחר הוא עבודה, אבל אצלכם ברוך השם זורם. שבת, איזה כיף לשמור שבת בשביל איך זורם. מישהו אחר יכול להיות בשביל לא קראת ים סוף. מה זה לא לעשן בשבת? מה זה לא להיות בפלאפון בשבת? יש אנשים שזה קראת ים סוף בשבילם. אצלך שבת זורם, ברוך השם. תנו לי עוד דוגמאות. איך? כשרות, מעולה. יש אנשים שבשבילם לא לאכול שרימפס, וואו.
לא,
יכול להיות
שזה ממידות. נגיד יש אדם שהוא יותר שמח.
מעולה.
עמוק, יש אנשים שיותר קשה להם.
נכון, יש אנשים שהעומק זה האוטומט שלהם, ויש אנשים שצריכים שיחפרו להם ושאלות מכוונות כדי להגיע למחשבות יותר
מוכנות. זה לא בהכרח שמישהו עובד על שבת יותר
קשור להם? לא. יש מתנות חינם גם, לא הכל בעבודה בחיים. אם על הכל אני צריכה לעבוד, זה באמת נורא קשה. אבל הנה, אני רוצה שגם תראו את זה, שיש תחומים בחיים שמה זה זורמים לכם? שמה זה זורמים? איזה כיף לראות את זה. וזה שלנו לגמרי, אני לא צריכה להתאבד על משהו קל. לא, לא בכוח אני רוצה להתאמץ על השבת. לא, אז תתענגי על השבת, אז תתאמצי בלכבד אותה, בלקום לתפילה, במשהו, תתאמצי בכיף, מה שנקרא. זה לא חייב להיות בקושי. אוקיי, אז אני מתוחה שפה כל אחת יכולה לראות מה זורם לה. זה מה שהוא אומר כאן. בכל מקום יהיה אדם בעל רצון טוב מעיקרו, שהרגיל עצמו בעצת חכמים לפעול הטוב, אז יהיו פעולותיו טובות וגדולות בערכן מאוד, ויוכל להצמיח ישועה ותהילה בפשטות. אבל, אם קידם הכוח השכלי מבלעדי זה, הוא רק בשכל אומר לעצמו, וואי, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב לשון הרע, זה חשוב לשון הרע, זה חשוב לשון הרע, והוא כאילו כל הזמן כופה על עצמו, בצורה כזאת שהרצון לא מתעורר. מה קורה במצב כזה? אם אני עובדת רק בשכל, בלי לעורר בנעימות את הרצון שלי, בלי לראות למה זה כדאי לי, למה זה שווה לי, למה זה נכון, למה זה משמעותי, מה קורה?
אנטי.
אז כל אחת יכולה לחשוב, מה, איזה דברים כפו עליה בבית, איזה דברים היא כפתה על עצמה. אני לא מדברת על כפייה של ספר החינוך, שזה כפייה מרצון, מה שנקרא, שאני רוצה. אני מדברת על כפייה כזאת שאתה אומרת, וואי, זה חשוב, אבל... אבל אם קידם הכוח השכלי מבלעדי זה, אף על פי שהשקפתו טובה ורצויה, מכל מקום הוא רחוק מדרך פעולה מיושבת. כי אם בעמל גדול וכמו מעשה קוף, אני כל הזמן רגילה, כאילו מישהו תוקע אותי.
אז איך מעוררים את הרצון?
אז אמרתי, מעוררים את הרצון הרבה פעמים דרך, אנחנו נדבר על זה, הרב עוד לא אמר, אני רק נתתי כמה טיפים עד שנגיע. הרבה מאוד עובד להעורר את הרצון דרך דמיון. וואי, איך אני אהיה כשאני אהיה שם? איזה כיף זה כשאני לא אכעס? יגידו דברים מעצבנים ואני לא אכעס. איך אני אראה? או איזה כיף זה לשמוח בשמחה של חברה בלי לקנא. כלומר, אני מעוררת את זה דרך מחירים ורווחים, למשל. יודע? וזה דוגמה, אבל הרב עצמו עוד לא נתן לנו. אף על פי שהשקפתו טובה ורצויה מכל מקום הוא רחוק מדרך פעולה מיושבת, כי אם בעמל גדול הוא כמו מעשה קוף. וזה נרמז בחז"ל. איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר. יש כאן משל מתחום הביולוגיה. איש בעצם הוא משול לשכל, אישה משולה לרצון ולמידות. אם יש לנו שכל בלי הרצון, התוצאות של זה חלשות. אוקיי? כל הפמיניסטיות שהולך להגיד שהן חלשות כמו נקבה, מה לעשות? בעולם הטבע הזכר הוא יותר חזק ונקבה היא חלשה. אם מתחילים מהשכל בלי רצון, התוצאות חלשות. אבל אם עובדים עם שכל ורצון, והדמות פה לרצון במשל זה אישה, אז התוצאות הן חזקות. אז אני חוזרת. המשל הוא איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אישה מזריע תחילה יולדת זכר. כי אם המעשים הנקראים בשם תולדות באים רק מצד השכל, בלא היסוד של תיקון המידות, כאילו אם אני רק אומרת צריך, 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 כפייה, בלי לעורר את הלב, הם חלשים כנקבה ואינם בני קיימה. ואם הם באים מצד תיקון המידות, על ידי חינוך טוב והרגל חזק, אני לא עובדת רק על השכל, אני מעוררת הרצון, אני זוכרת שיש לי גוף, אז אני עובדת גם עם ההרגל. כאישה שהיא ברשות בעלה, הם מבוססים וחזקים. כשיש לי שכל שהוא מדריך לי את הנפש, בלי לעורר את הנפש, התוצאות חלשות. כשיש לי שכל שגורם לי לעורר את הרצון, והרצון יחזיר, אוקיי, והרצון יהיה לי חזק, אז התוצאות יהיו חזקות. מה קודם למה, השכל או הרצון? שכל? למה שאני אלמד על משהו אם אין לי רצון? רצון. אבל אם יש לי רצון, אני אפילו לא יכולה לעקוף את השכל, לכאורה. השכל מעורר את הרצון או הרצון מעורר את השכל? מצוין. אנחנו מתחילות עם מוטיבציה ראשונית. יש לי איזה רצון ראשוני. וואלה, אני רוצה להיות בענווה. אבל, שנייה. אני לא מבינה, אבל אני שומעת בעולם. בסוף אני לא בקעתי אתמול בביצה. אני מבינה שענווה זה טוב, לא מבינה לעומק מה זה, אבל יש לי איזה מוטיבציה ראשונית, כי אני בן אדם טוב. בסדר? עכשיו, אחרי שעולה לי המוטיבציה הראשונית, אני לומדת בשכל. מה זה אומר באמת ענווה? למה זה משמעותי ענווה? איך זה נראה ענווה? למה זה חשוב ענווה? מה זה? כן, זה בדיוק שומעים. למה זה חשוב? למה זה משמעותי? אישה מזרעת תחילה, אבל זה חב, בדיוק. למה זה משמעותי? למה זה חשוב? עכשיו השכל יעורר את הרצון עוד יותר, ויהיה רצון יותר עמוק. ואחד יעורר את השני, אבל אם זה שכל שמנותק מרצון, נוצרת פה כפייה, נוצר לי אפילו אנטי, זה לא מחזיק. זה לא מחזיק. סיכום. נכון. נכון. סיכום. התחלנו את הפסקה הזאת, כי עוד לא סיימנו אותה, היא פסקה מאוד ארוכה. התחלנו אותה במרירות הסם, והמוכנות לקבל את מרירות הסם. המשכנו בזה שהסם לא חייב להיות מר, אבל חייבת להיות לי מוכנות. ואז הבנו שכדי לשנות, המרירות הסם היא כדי לעבוד על מידה. אבל כדי לעבוד על מידה, אני צריכה לקחת בחשבון שיש כאן הרבה הרגלים שאני צריכה לשנות. כדי לשנות הרגל, אני שוב חוזרת למרירות הסם. כי שינוי הרגל יכול להיות לא נוח. מה שיאפשר לי לעשות את שינוי ההרגל, זה לתת לעצמי תנאי תמיכה טובים. לפעמים לא יהיה בזה שום שינוי, כי יש לי אחלה תנאי תמיכה, ואני לא עבדתי על עצמי. אבל לפעמים אני כן אצטרך לעשות כל מיני שינויים שיאפשרו לי תנאי תמיכה טובים. ובכל מקרה, אם אני עושה את זה רק בעבודה שהיא שכל בכפייה, אני לא אגיע רחוק. העבודה היא לעורר את הלב והרצון. בהצלחה רבה. תודה רבה. Thank you.